שלום וברכה, לימוד הרמב״ם הימי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים, הלכות נחלות, בפרק השישי ובו 13 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, אין אדם יכול להוריש מי שאינו ראוי ליורשו, ולא לעקור הירושה מן היורש, אף על פי שזה ממון הוא. ובדרך כלל, בדבר של ממון, יכול אדם להתנות כרצונו, גם בדבר שהוא מן התורה, מכל מקום בירושה אינו מועיל תנאי. לפי שנאמר בפרשת נחלות, והייתה לבני ישראל לחוקת משפט, לומר שחוקה זו, כללי הירושה בתורה, לא תשתנה, ואין התנאי מועיל בה, בין שציווה והוא בריא, בין שהיה שכיב מרע, חולה מסוכן, בין על פה, בין בכתב, אינו מועיל. הלכה ב', לפיכך האומר, איש פלוני בני בחורי לא ייטול פי שניים, איש פלוני בני לא יירש עם אחיו, לא אמר כלום. איש פלוני יירשני במקום שיש לו בת. ראש אמר, ביתי תירשני במקום שיש לו בן, לא אמר כלום. וכן כל כיוצא בזה. אבל, אם היו לו יורשים רבים כגון בנים רבים או בנות או אחים, ואמר כשהוא שכיב מרע, פלוני אחי יירשני מכלל אחי, או ביתי פלונית יירשני מכלל בנותיי, דבריו קיימים. בין שאמר על פה, בין שכתב בכתב. אבל אם אמר פלוני בני ירשני לבדו, אם אמר על פה דבריו קיימין, אבל אם כתב כל נכסיו לבנו, לא עשה הוא אלא פטרופה, מפני שעומדים שכתב כן מפני שרצה שכל הבנים האחרים ישמעו לבנו זה, כמו שבארנו בלכות שחייה ומתנה בפרק ו' הלכות ב' וג'. הלכה ג', אמר פלוני בני ירש חצי נכסי, ושאר בני החצי, דבריו כימין, כאמור בהלכה הקודמת. אבל אם אמר על הבכור יירש כפשוט, או שאמר לא יירש פי שניים עם אחיו, לא אמר כלום, שנאמר לא יוכל לבקר להעדיף את בן האהובה על פני בן השנואה בכור, כי את הבכור בן השנואה יכיר. הלכה ד', ואם היה בריא, אינו יכול להוסיף ולא לגרוע, לא לבכור ולא לאחד משאר היורשים, שהיכולת להחליט כיצד להנחיל נתונה רק לשכיב מרע. הלכה ה', במה דברים אמורים שבריא ושכיב מרע אינו יכול לתת למי שאינו ראוי לירשנו ולגרוע מחלק הבכור, וכן שהבריא אינו יכול לשנות את חלוקת הירושה בין היורשים, בשאמר בלשון ירושה, אבל אם נתן מתנה דבריו קיימין, שהרי אדם יכול לתת נכסיו במתנה, ולא הקפידה התורה אלא לירושה שנעשית שלא כסדר. לפיכך, המחלק נכסיו בלשון מתנה, על פיו, כלומר בעל פה, לבניו, כשהוא שכיב מרע, שאז יכול לעשות זאת בעל פה, מפני שדברי שכיב מרע נחשבים כאילו נכתבו בשטר ונמסרו ליד הזוכה, ובאופן זה המתנה חלה לאחר מותו, ריבה לאחד ומחלק, ומיעד לאחד וישבה לנת הבכור, דבריו קיימין. ואם אמר משום ירושה, לא אמר כלום. הלכה ו' כתב בצוואה, וכן שכיב מרע שציווה בעל פה, בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף, משום מתנה, לשון מתנה, אף על פי שהזכיר לשון ירושה, דבריו קיימין. כיצד? אמרתי נתן שדה פלונית לפלוני בני וירשנה, או שאמר יירש שדה פלונית ותינתן לו, או שאמר יירשנה ותינתן לו וירשנה. הואיל ויש שם לשון מתנה, אף על פי שהזכיר לשון ירושה בתחילה ובסוף, דבריו קיימין. וכן אם היו שלוש שדות לשלושה יורשים, ואמר יירש פלוני שדה פלונית, ותינתן לפלוני שדה פלונית, וירש פלוני שדה פלונית, קנו שלושתן, אף על פי שזה שאמר לו בלשון ירושה, אינו זה שנתן לו חלקו במתנה, והוא שלא ישאה בין אמירה לאמירה כדי דיבור, שיעור זמן שאומר תלמיד לרב, שלום עליך רבי. אבל אם שעה, צריך שיהיה לשון המתנה מעורב בשלושתן. הלכה זין, כיצד יאמר, לשון מתנה מעורבת לשלושה, הנזכרת בסוף ההלכה הקודמת? אם היה לשון המתנה באמצע, פלוני ופלוני ופלוני ירשו שדה פלונית ופלונית ופלונית שנתתים להן במתנה וירשו, ואם היה לשון מתנה בתחילה, יאמר תינתן שדה פלונית ופלונית ופלונית לפלוני ופלוני ופלוני וירשו, ואם היה לשון מתנה בסוף, יאמר יירש פלוני ופלוני ופלוני, שדה פלונית ופלונית ופלונית, שנתתים להם במתנה. הלכה ח', ירושת הבעל, אף על פי שהיא מדבריהם, מדברי חכמים, עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה, ואין התנאי מועיל בה, אלא אם יתנה עמה כשהיא הרוסה, לאחר שנתקדשה, אך עוד לא נישאה לו, ומכיוון שעדיין אינו זכאי בירושתה, יכול להתנות שלא יירשנה אחרי הנישואין, שכן ירושה שעוד לא זכה בה יכול לוותר עליה, כמו שביארנו בהלכות אישות בפרק י"ב הלכה ט'. הלכה ט', הגוי יורש את אביו מן התורה, ואין הבדל בין בן או בת, אבל שאר ירושותיהן מניחין אותן לפי מנהגן. אם אין לגוי בנים, יש לנהוג עמו לפי חוקיהם. הלכה י', והגר אינו יורש את אביו גוי, כיוון שאחרי שנתגייר, בטל יחוסו המשפחתי. אלא מדבריהם תקנו לו שירש כשהיה, שמא יחזור למרדו, שבגלל הפסד הירושה יחזור להתנהג כגוי. יראה לי שהתנאי מועיל בירושה זו, ואב הגוי יכול להוריש לאחר. הועיל ואין הגוי מחויב לעמוד בתקנת חכמים. ואין הגוי יורש את אביו הגר, ולא גר יורש את הגר. אפילו אם הבן נולד לאחר שאביו התגייר, מכיוון שהריונו היה לפני שהתגייר אביו, אינו יורשו. לא מדברי התורה ולא מדברי סופרים. הלכה י"א, כל הנותן נכסיו לאחרים בדרכים שנתברו לעיל, הלכה ה' עד הלכה ז', והניח את היורשין, נישל את יורשה מן הירושה, אף על פי שאין היורשין נוהגים בו כשורה, אינם מתייחסים כראוי למוריש, אין רוח חכמים נוחה הימנו, וזכו אחרים בכל מה שנותן להן. הגם שהדבר אינו רואי בעיני חכמים, מה שעשה עשוי. ומידת חסידות היא שלא יעיד אדם חסיד בצוואה שמעבירין בה ירושה מן היורש, אפילו מבן שאינו נוהג כשורה לאחיו שהוא חכם ונוהג כשורה. הלכה י"ב, ישראל שנשתמד שהמיר דתו, יורש את קרוביו הישראלים כשהיה, שהגם שנשתמד לא נתבטל יחוסו המשפחתי. ואם ראו בית דין לאבד את ממונו לקונסו שלא יירש, כדי שלא לחזק ידי הרשעים, הרשות בידם, שיש כוח ביד בדין להפקיע ממון אם ראו צורך בדבר. ואם יש לו בנים בישראל, בנים כשרים שלא השתמדו, תינתן ירושת אביהן המשומד להן, הירושה שאביהם היה אמור לקבל עוברת עליהם, וכן המנהג תמיד במערב, ספרד או צפון אפריקה. הלכה י"ג, אומר הרמב״ם, סיווג חכמים שלא ישנה אדם בין הבנים בחייו, אפילו בדבר מועט, שלא יבואו לידי תחרות וקנאה כאחי יוסף עם יוסף. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר משפטים הלכות נחלות בפרק השישי. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים הלכות נחלות בפרק השביעי ובו 10 הלכות. הלכה א', אומר הרמב״ם, אין היורשים נוחלין עד שיביאו ראיה ברורה שמת מורישן. אבל אם שמעו בו שמת או שבאו גויים מסיחין לפי תומן, מדברים בתום לב בלא כוונה להעיד, אף על פי שמסיעין את אשתו על פיהן ונוטלת כתובתה, על סמך עד אחד או עד פסול כדי שלא תישאר עגונה, אך לעניין ירושה צריך שני עדים קשרים כמו בכל עניין ממוני, ולכן אין היורשין נוחלין על פיהן. הלכה בעת האישה שבאה ואמרה מת בעלי, אף על פי שהיא נאמנת ותנסה ותיטול כתובתה, אין היורשין נכנסין לנחלה על פיה. אמרה מת בעלי בלי בנים ונתייבמה, הרי יבמה נכנס לנחלה על פיה שנאמר יקום על שם אחי ומת, והרי קם. ומכאן למדו חכמים שכיוון שמייבם אשת אחיו, זכאי הוא לירש אותו, ואפילו כשאין שני עדים קשרים. הלכה ג', מי שטבע במים שאין להן סוף, כגון ים שאי אפשר לראות את כולו במבט אחד, ובאו עדים שטבע בפניהם, ועבד זכרו שלא שמעו ממנו עוד, אף על פי שאין מסין את אשתו לכתחילה, שמא יצא ממקום אחר, הרי יורשין נוחלין על פיהן. וכן אם באו עדים שראו שנפל לגובה ריות ונמרים, או שראו צלוב, תלוי, והעוף אוכל, או שנדקר במלחמה ומת, לדעתם, אבל לא שראו ומת, או שנהרג ולא הכירו פניו, אבל היו לו סימנים מובהקים בגופו, סימנים המיוחדים לו, והכירו אותם, כגון שומה במקום מסוים בגופו, בכל אלו הדברים וכיוצא בהן אם עבד זכרו אחר כן, יורדין לנחלה בעדות זו, אף על פי שאין מסיעין את אשתו. כלומר, בכל המקרים הללו הסיכוי לחיות קלוש, ולכן אם לא שמעו ממנו עוד, יורשים קרובם את רכושו. אמנם מאחר שיש סיכוי כלשהו שניצל, אין מתירים לאשתו להינשא כמבואר בסמוך. שאני אומר, שלא החמירו בדברים אלו אלא מפני איסור קראת, איסור רשת איש ומאיסורי עריות שחייבים עליהם קראת, ולכן החמירו להצריך עדות ודאית של מיתת הבעל. אבל לעניין ממון, אם העידו העדים בדברים שחזקתן למיתה, והעידו שראו אותן הדברים ושעבד זכרו אחר כן, ונשמע שמת, הרי אלו נוחלין על פיהן, כלומר בעניין ממונות, הואיל ויש שני עדים קשרים בדבר, ניתן לסמוך על דברים המסתברים. וכזה המעשים בכל יום, בכל בתי דינין, ולא שמענו במי שחולק בדבר זה. הלכה ד' שבוי שנשבע ושמעו בו שמת, וירדו יורשיו לנחלה וחילקו אותה ביניהן, אין מוציאין אותה מידן, מפני שיש סיכוי סביר שמת ודינם לירש. וכן הבורח מחמת סכנה ששמעו בו שמת, אבל היוצא לדעת מרצונו החופשי ששמעו בו שמת, וירדו יורשיו לנחסה וחילקום, מוציאין מידם עד שיביאו ראיה שמת מורישן, כי מכיוון שיצא מרצונו, אין חוששים כל כך שמת, אגם ששמעו שמת. הלכה היא, שבוי שנשבע ובורח שברח מחמת סכנת נפשות ומצבם אינו ידוע, חייבים בדין להתעסק בנכסיהן, כלומר לדאוג לטיפול בהם באופן שיאפשר החזרתם לבעלים כעוגן. כצד עושין, כל המטלטינים יהיו מופקדים ביד נאמן על פי בית דין, שישמור עליהם, ומורידים לתוך הקרקעות קרובים הראויים לירושה, כדי לעבוד את הקרקע ולהתעסק, עד שיוודע שמתו או עד שיבואו, לא על פי שמוע אלא באופן ברור. ולכשיבואו השבוי והבורח, שמין לאלו הקרובים שהורדו מה שעשו ומה שאכלו, כלומר עורכים חשבון הוצאות והכנסות, ונותנים להם אחוז מסוים מהרווח, והשאר ניתן לבעלים, כמנהג כל האריסין של אותה מדינה. ולמה לא יעמידו בית דין אפוטרופוס לעולם על הכל, בין במטלטלין, בין בקרקע, עד שיבוא הבעלים, או עד שיוודע בוודאי שמתו, לפי שאין בדין חייבים להעמיד אפוטרופוס לגדולים שהם בני דעת, אלא ליתומים קטנים או חרש ושוטה. אבל לנכסי גדולים אין ממנים אפוטרופוס קבוע, אלא דואגים לשמירתם בדרך אחרת. במטלטלין היורש עלול לבזבזם, וכשיחזור היורש לא יישאר לו דבר. ולכן בדין מפקידים אותם ביד נאמן. לעומת זאת בקרקע, יורש שרוצה לקבל פירותיה ישגיח יותר, ולכן בדין אינם צריכים לתרוח ולחפש נאמן. הלכה ואב נשבע שבוי וברח המסוכן והניח כמה, הניח תבועה לקצור, ענבים לבצור, תמרים לגדור, זדים למסוק, בית דין יורדין לנכסיו ומעמידין להן אפוטרופוס, וקוצר ובוצר, ומוסק וגודר ומוכר הפירות, ומניחין דמיהן עם שער מטלטלין בבית דין, ואחר כך מורידין הקרוב לנכסיו, שאם ירא תחילה, שמא יתלוש אלו הפירות שהן כתלושין, שנתבשלו ואפשר לנות מהם מיד, ויוכל אותן במקום למוכרם, ולשמור את הדמים לבעלים. והוא הדין בחצרות ופונדקיות וחנויות העשויות לשכר שמזכירים אותם, ואינן צריכים עבודה ולא תורח, ואין אדם נותן אותן בהריסות, אין מורידין להם יורש כדין מטלטלין, שהרי גובה השכר ואוכל, ינה מהם ולא יטפל בהם כיאות. אלא כצד עושין, בית דין מעמידין להן גבאי גובה כספים, ויהיה השכר מונח בבית דין עד שתבוא ראיה שמת, ואז ייתנו השכר לקרוביו היורשים, או עד שיבוא ויטול שלו. הלכה זין, ואין מורידין הקרוב לעולם אלא לשדות וגנות וחרמים וחלצה בהן שיהיה בהן כאריס, כדי שלא ייפסדו ונמצאו בורים בלתי מעובדים, ונשמים שוממים. הלכה אחת, מי שיצא לדעת והניח נכסיו, ואין ידוע לאחן הלך ולא מה אירע לו, אין מורידין קרוב לנכסיו, ואם ירד, מסלקין אותו, שמה לא רצה הבעלים שירד, ואין בית דין צריכין להיטפל בו ולהעמיד לו אפוטרופוס, לא לקרקע ולא למטלטלין, שהרי לדעתו יצא והניח נכסיו, בלא השגחה, והרי זו כבדה מדעת. וכיצד יהיו דין נכסה זה, המטלטלין ביד שהן תחת ידו. כלומר, אם נמצאים ביד אחר, יישארו בידיו, עד שיבוא ויתבע, או עד שימות ויתבעו היורשים. הלכת את והקרקעות, מי שיניחו שכן, כלומר, אם ישאיר אדם לשכון בשדהו, אין לוקחים ממנו שכר, היורשים אינם גובים ממנו דמי שכירות על ישיבתו בקרקע, עד שיוודע שבעל הקרקע מת. ושדה או כרם שהיה בהן הריס, יישארו כשיניחן עד שיבוא. היורשים אינם יכולים להפסיק את הריסותו עד שיוודע שהיוצא מת. ושדה או כרם שיניחם בורים, יישארו בורים, שראו ברצונו איבד ממונו. ועבדה לדעת, אין אנו מצווין להחזירה. הלכה יהוד אומר הרמב״ם, שמעו בו שמת, זה שיצא לדעת, הרי בדין מוציאין כל המטלטלין ומניחין אותן אצל נאמן על פיהן, ומורידין הקרוב לשדות ולקרמים, ויהיה בהן כאריס, עד שתבוא ראיה ברורה שמת, או עד שיבוא. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר משפטים הלכות נחלות, בפרק השביעי. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים הלכות נחלות, בפרק השמיני ובו שתי הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, כשמורידין הקרוב לנכסי השבוי או הבורח, או לנכסי היוצא לדעת ששמעו בו שמת, לא יורידו קטן, שמא יפסיד הנכסים, ואין מורידין קרוב לנכסי קטן, אלא מעמידים אפוטרופוס לנכסיו, שמא יטעון ויאמר, זה חלקי המגיע לי בירושתי, שהרי שניהם יורשים של אותו מוריש, ואפילו קרוב מחמת קרוב שאינו יורשו הישיר, אין מורידין. כיצד? היו שני אחים, אחד גדול ואחד קטן, ונשבע הקטן או ברח, אין מורידין הגדול לתוך שדהו, מפני שהקטן אינו יכול למחות, שמחמת חוסר ידיעתו לא ידע כלל שקרקע זו הייתה שייכת לו ונפלה לו בירושה, ולא יבוא למחות בקרובו הגדול שמחזיק בה. ושמה יחזיק זה האח ולאחר שנים יאמר, זהו חלקי שהגיע לי בירושתי ומחמת ירושה באתי. ואפילו בן אחיו של זה הקטן הנשבה, שיורשו דרך אביו קרוב מחמת קרוב, אין מורידין אותו לנכסיו, שמא יאמר מחמת אבי ירשתי חלק זה. הלכה ב', לעולם אין מורידין הקרוב לנכסי הקטן, אפילו קרוב מחמת אחי האם, שנן רואין לירש, כגון שיש לקטן אח מאם, ולאותו אח יש בן, החכה יתרה היא זו. ואפילו היה ביניהן שטר חלוקה, שמסדיר את החלוקה ביניהם, בין בבתים, בין בשדות, לא ירד. ואפילו אמר, כתבו עליי שטר הריסות, לא ירד, שמה יובדו השטרות ויערכו הימים, ויטעון שזה חלק ירושה בא לו מחמתו, שירש אותם באופן ישיר במקרה של קרוב, או מחמת מורישו, כלומר שמורישו ירש אותם והוא ירש ממנו במקרה של קרוב מחמת קרוב. מעשה באישה אחת שהיו לה שלוש בנות, ונשבת הזקנה, היא ובת אחת, ומתה בת שנייה והניחה בן קטן, ואמרו חכמים, אין מורידין זו הבת הנשארה לנכסים, לנכסי הזקנה שנשבתה, כדרך שעושים בדרך כלל, לנכסי מי שנשבע. שמה מתה הזקנה, ונמצאו שליש נכסים אלו לקטן, שנכסי הזקנה מתחלקים בין שלוש בנותיה, והקטן יורש חלק עמו, ואין מורידין קרוב לנכסי קטן. וכן אין מורידין לזה הקטן בנכסים, שהוא יטפל בנכסי זקנתו עד שיתברר מה הרע לה, שמא עדיין הזקנה בחיים, ואין מורידין קטן לנכסי שבוי, אלא כיצד עושין? מתוך שצריך להעמיד אפוטרופוס לחצי של קטן, שבמקרה ששתי השבויות מתו, הקטן והבת מתחלקים בירושה בשווה, מעמידין אפוטרופוס על כל נכסי הזקנה, הגם שבדרך כלל בית דין אינם צריכים למצוא אפוטרופוס לחלק של בוגר. אחר זמן שמעו שמתה הזקנה, אמרו חכמים, תרד הבת הנשארה לשליש הנכסים שהוא חלק ירושתה, וירד הקטן לשליש שהוא חלקו מנכסי הזקנה. והשליש של הבת השבויה מוטל בספק, כיוון שאין ידוע היא מתה. מעמידין לו אפוטרופוס מפני חלק הקטן, שמא מתה גם הבת השבויה, ויש לזה הקטן חצי השליש שלה, וכן כל כיוצא בזה. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר משפטים הלכות נחלות בפרק השמיני על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.